האורח המרכזי שלי הבוקר מכהן כראש עירייה זו הקדנציה השלישית. מאז 2003 הוא הספיק לעבור לא מעט חוויות, חלקן נעימות, חלקן קשות במיוחד במסגרת עבודתו. בוקר טוב שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו.
בוקר טוב לכל המאזינים.
אתה לא מרבה להתראיין, דיברנו על זה קודם, והנה אתה בכל זאת כאן. למה, אגב?
א', כי אני אוהב לכבד את אלה שמבקשים ממני, אבל אני משתדל לא לעשות את זה, כי אני חושב שהמדיה והאנשים ופוליטיקאים משמיעים יותר מדי את דבריהם, וכדאי שיש תקופות שצריך לרדת למחתרת ולעשות דברים במקום לדבר. לעשות יותר, פחות לדבר.
אוקיי, בוא נשים משהו אחד על השולחן וגם נפנה אותו מיד, אנחנו בכל זאת בשנת בחירות. אתה מתמודד לקדנציה רביעית.
בהחלט, כן, בעזרת השם, כן.
אוקיי, יש לו מעט קריאות להגביל את כהונתו של ראש עיר בישראל, אני מניח שאתה לא תומך ברעיון הזה.
לא, אני כן תומך, תתפלא.
אוקיי.
אני חושב שכמו שאדם לא יכול להישאר בתפקיד שלו לנצח נצחים, ובכל תפקיד אני מדבר, לאו דווקא בתפקידים ציבוריים. בכלל, אנשים צריכים לזוז, להחליף תפקידים, לעשות דברים בחיים שלהם, להתנסות בעוד דברים. אני חושב ששלוש קדנציות זה זמן מספיק כדי שראש עיר יממש את התוכניות שלו ויוציא לפועל דברים שבעיר לא יצאו לפועל, וזה גם לא צריך להסתייד, כאילו, בסופו של דבר גם יש סכנה שכוח, אתה יודע, משפיע על התנהלות, ולא כדאי שזה יהיה, ואני חושב, אני אומר את זה גם ברמה הארצית, וגם ברמה המקומית, שלוש קדנציות, מאחר ואין הגבלה כזאת. אז כנראה שזאת תהיה, וזאת השם הקדנציה האחרונה שלי, אני מקווה. תשמע, זה לנהל עיר במדינת ישראל זה לא פשוט. לנהל עיר בפריפריה זה קצת יותר מורכב. לנהל עיר בפריפריה מעורבת זה עוד יותר. אבל אנחנו אומרים תודה על ההזדמנות שנתנו לנו. מצבנו יחסית לא רע בכלל.
אנחנו נגיע למצבה של העיר וגם השינויים שעברה בשנים האחרונות במהלך כהונתך. הזכרתי חוויות קשות, בראשן כמובן ניסיון ההתנגשות ההוא, כבר עברו כמעט 5 שנים מאז.
אוטוטו.
אירוע שבטח שינה לחלוטין את חייך.
כן.
מרץ 2013.
תראה, בוא נזכיר שמעולם לא נורא ראש עיר. מעולם. במדינת ישראל ועברו כמה אלפים.
נזכיר למי שאולי לא עקב צומת ירקה לפני כמעט 5 שנים, אתה בדרכך הביתה בשעת לילה.
כן, נוסע לעכו ובדרך מקיפים אותי שני חבר'ה ברמזור, ומטווח אפס אחד מהם יורה בי. סיפר אחר כך שהוא רצה לגנוב לי, לשדוד לי את המכונית, כמובן שהמשטרה לא קנתה את הגרסה הזאת, אבל עסקו אותו עסקת טיעון, והוא יושב 12 שנים בכלא. מקרה קשה, קשה מאוד, כי אני ממש ניצלתי בנס, אני לא אומר את זה כמליצה, אני יכולתי לנסוע עוד 3 קילומטר, עצרתי באמצע הכביש, וזהו, לא יכולתי לא לנשום ולא לתפקד ולא לנסוע. ובאמת, בחסדי השם, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא יום-יום שאני חי, בגלל זה אני גם לא מתלונן, כאילו, אני כבר הייתי במקום אחר.
כמה זה נוכח בחיים שלך היום, הלילה ההוא?
כל יום רגע.
בחיים שלך, בחיים של המשפחה?
כל יום רגע, רגע, שעה, שעה. זאת אומרת, זה לא מקרה שאתה יכול לעבור עליו לסדר היום במבנה האישיות של כל בן אדם. זה משהו דרמטי. גם אם זה קורה לך בצבא, אז אתה עוד יכול להבין שזה חלק. כן, היו לי 2 פציעות בצבא, שזה, אתה יודע, אף פעם לא ישבו עליי. אבל למרות שפוננתי לבית חולים, במסוק, וזה לא ישב לי אף פעם בשום מקום. אבל במדינת ישראל, באמצע החיים, בא אליך בן אדם, רעול פנים, מטווח אפס, יורה בך. זה משהו שהנפש לא יודעת להכיל. ולכן, אחרי שיקום קשה שהיה, חזרתי לעניינים. 3 חודשים, טיפול נמרץ 11 ימים, אחרי זה 3 חודשי אשפוז, ועדיין אני סוחב פציעות די קשות. עכשיו בסדר, לא מתלונן. הכל בסדר.
אז זהו, אמרת קודם, תודה לאל, הכל בסדר. אני גם יודע שאתה מגיע מרקע מסורתי, כמה זה השפיע עליך במובן הזה, חיזק אותך?
קודם כל, הייתי חזק קודם.
אוקיי.
ואני די מסורתי, יש לי ילדה שהיא חבדניקית, כן, אנחנו משפחה מאוד מאוד מסורתית. אבל זה מחזק יותר. זאת אומרת, אתה רואה את הדברים מול העיניים, אתה יודע שאין, זה כחוט השערה בין החיים למוות, וכשאתה רואה את זה, ואתה מאמין שזה לא יכול להיות, אלא אם כן מישהו בא והשפיע שאתה תוכל לחיות, אז אתה מבין שאין עוד מלבדו.
בוא נדבר על ניהול עיר ועל פוליטיקה, ונשים את הדברים האלה בצד. העברת לפני כשבועיים את תקציב העירייה, שנת 2018.
כן, תקציב דרמטי, אני אגיד לך למה, כי לפני, כשנכנסנו ב-2003, קודם כל אני אזכיר לכל המאזינים שאני הייתי תושב העיר ביאליק, וניהלתי באקו מרכזים קהילתיים, ואמרתי, וואלה, אמרתי לאשתי, קומי, נעבור מביאליק לאקו, נתמודד שם, זה היה חצי שנה, זה החוק, חצי שנה לפני הבחירות, כי באמת היה חשוב לי, החברה הישראלית חשובה, ראיתי את הדברים, ראיתי איך העסק מתנהל, ואמרתי, באנו קבוצה של צעירים, באנו לעיר אקו, במקרה ניצחנו, ומאז אני שם. אז גם המעבר הזה, למרות שהכרנו את אקו די טוב קודם, זה לא היה דבר של מה בכך, אבל כמו שאמרת קודם, הדברים לא קורים סתם. זאת אומרת, שאני אקום בוקר אחד ויגיד למשפחה, בוא נעבור להתמודד בעיר שבקושי 20% מכירים אותי, או 30%, אז זה גם כן איזשהו סוג של נס, שבכלל יכולתי לנצח את הבחירות, אבל מאז באמת אנחנו עושים שם שינויים באמת כבדי משקל. העיר אקו זאת לא אותה עיר, ואם נסתכל רק על התקציב, התקציב כשנכנסנו היה בסביבות 150-160 מיליון שקלים, על אוכלוסייה של 50 אלף, היום האוכלוסייה 55 אלף, לא עלתה הרבה,
והתקציב לעומת זאת?
424 כן. מיליון שקלים, שזה זה, 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 זה משהו מטורף, פשוט מטורף.
מה התקציב הזה מאפשר לך לעשות כראש עירייה?
הכל, לבנות מוסדות תרבות, חינוך, לפתח, להשקיע בתלמידים, לקבל פרסים מכל הפרס החינוך שזכינו בו לפני חצי שנה. זאת אומרת, הסיפור הזה, הרי במדינת ישראל, ברגע שאתה, יש לך תקציב טוב, אז אתה גם יכול לממש את התקציב של המדינה, כי המדינה תמיד מבקשת מאצ'ינג על התקציב שלך. ואם אין לך כסף לתת מאצ'ינג, אז אתה מפסיד עובדים סוציאליים, מפסיד חינוך קהילתי, חברתי, שם אתה מפסיד פיתוח זיוותי, פיתוח בשכונות. והסיפור הזה, ברגע שהתחזקנו כלכלית והתחזקה התיירות, אז הכל צומח וצומח וצומח, שאתה רואה את התקציב מ-160, ל-424 מיליון, זה מטורף.
הזכרת תיירות, אני זוכר לפני עשור, גם בעשור הקודם, הכרזה מאוד, מאוד זכורה של אונסקו.
שני עשורים
כבר.
משהו כזה, כן, בערך, כן.
הכרזה של אונסקו על העיר העתיקה באקו כאתר מורשת תרבות.
עולמית, כן. אתר מורשת עולם.
נכון. היום היחסים האחרונים בין ישראל לאונסקו הם לא בדיוק מה שהיו פעם. כמה זה עלול להשפיע?
תראה, בוא נגיד ככה, הקטע של אונסקו הוא בעצם הפרסום, אתה מופיע בחוזרים שהם מפיצים בעולם על אתרים שלהם, וזה בעולם די משמעותי. זאת אומרת, בארץ אולי אין לזה שום משמעות, כי אנשים שמכירים את אקו יבואו לאקו, מכל מיני סיבות.
אתה מרגיש באמת שהפוטנציאל התיירותי של אקו ממומש היום?
תראה, תמיד אפשר להתווכח.
מה היית רוצה?
בדיוק.
מה היית רוצה להפוך את אקו?
אם יש משהו, תראה, אקו בתשתיות התיירותיות שלה, התפתחה מאוד כמו כל העיר, עם שכונות חדשות ועם מבנה ציבור, והתשתיות התיירותיות השקענו בהם בשנים האחרונות, כדי שתייר יבוא ותהיה לו חוויה תיירותית טובה, ביחד כמובן עם משרד התיירות ועוד משרדי ממשלה נוספים. אבל אתה שואל אותי מה הכי חשוב היה, או בנוסף שצריך, וזה קריטי לעיר אקו, זה בתי מלון.
יש אירוע שמושך אליו לא מעט תיירות, תיירות פנים, אני כמובן מדבר על פסטיבל אקו, אנחנו זוכרים את הסערה שיצר הפסטיבל הזה, משהו שאנחנו צריכים לצפות לו לקראת, אני מניח שההכנות לפסטיבל הזה יצברו תאוצה בשבועות הקרובים.
תראה, היום הייתה ישיבת ועד המנהל של ועדת ההיגוי של הפסטיבל, ועדיין אנחנו עוד עם המשקעים של מה שהיה, אבל גם השחקנים ונציגי השחקנים וגם העירייה, ונציגי הרשות המקומית מבינים שצריך להתאחד, לאחד כוחות ולעשות ביחד עבודה, להתגבר על על המשקעים שהיו והיו. אין לנו שום כוונה להתערב בתכנים, מעולם לא התערבנו בתכנים, לפחות ב-15 שנים שאני נמצא ברשות העיר.
למעט הפסטיבל האחרון,
למעט המחזה הבודד היחידי של עינת ויצמן.
אסירי הכיבוש של עינת ויצמן, כן.
כן, אסירי הכיבוש. הוא, שלא במקרה, עודד אנשים שעשו, שרצחו עם דם על הידיים, ונתן להם לגיטימציה תוך כדי המחזה הזה. שזה דבר שכשאנחנו שמענו אותו, הזדעזענו ואמרנו, עד כאן. זאת אומרת, גם, תבין, גם לנו, כרשות מקומית, יש אחריות. כי תשמע, אנחנו עיר מעורבת, רוצים לשמור על היחסים, והיחסים באקו בין כלל האוכלוסיות, הם יחסים מדהימים, אני לא אומר את זה סתם. זה לא דומה לשום מקום, לשום מקום. אז כדי שזה לא יהיה על סדר היום בפסטיבל, וזה לא יוציא את השדים של הקיצוניים מכאן ומכאן, אמרנו שלא, לא, 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 שזה לא יקרה המחזה הזה, ועל זה קמה סערה גדולה, ואני מקווה שבפסטיבל הקרוב, הבא עלינו לטובה, זה נוכל לגשר על הפער.
קיבלת אז חיבוק חם, אני זוכר מראשי הליכוד סביב העניין הזה, אני זוכר את התגובה של שרת התרבות. אתה איש ליכוד, במקור ובמהותך, עדיין חבר מפלגה, אתה מתחבר היום לליכוד? לליכוד החדש, לדמויות, לאג'נדות?
תראה, השאלה, שאלת אותי שאלה קשה. אני חייב להגיד לך שכל מה שקורה בליכוד היום לא נוח לי איתו. מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, למפלגה, כמו לעיר, כמו לאנשים, כמו לכל דבר, יש עליות וירידות. אני מאמין שהליכוד כמפלגה, שהיא באמת מפלגה חזקה, והיא גם תזכה בבחירות הבאות, את זה אני יכול להבטיח לך, בעזרת השם כמובן, היא תזכה בבחירות הבאות. יש לה ירידה, וכמו כל ירידה, זה לצורך עלייה, ואני מאמין שנתחזק.
אמרת ירידה, וזה מביא אותי לנושא האחרון, הפועל אקו. מדשדשת בתחתית הליגה, בדרכה די בטוחה לליגה הלאומית.
כן, מה תשמע, קורה שם? מה קורה? הקבוצה עברה לידיים פרטיות, אחרי שש שנים שהייתה בידיים שלנו.
השקעתם מיליונים, כל
כן,
עונה,
תראה, קבוצה. תראה, כשלא משקיעים.
בניתם מתקן.
מתקן, מתקנים. בנינו כן. מתקן כדורגל מפואר, בנינו מתקני אימונים מפוארים. כי באמת התרבות הספורט במדינת ישראל היא כל כך בעייתית, שאנחנו רוצים לתקן אותה, לשנות אותה. אז קודם כל צריכים שיהיו מתקנים יפים. אחר כך צריך גם שתהיה תרבות ספורט. אז אני חושב שבכדורגל במדינת ישראל, תרבות הספורט היא לא בשיאה, ואני לא רוצה להעליב אף אחד.
Okay.
אז ככה זה גם אצלנו. 5-6 שנים שהקבוצה הייתה בידיים שלנו, השקענו הרבה כסף. אתה שואל אותי אם היה נוח לי עם העניין הזה? לא. אבל השקעתי כי זה היה חשוב לתושבים. וכשזה חשוב לתושבים, אנחנו שמים את הכסף. הקבוצה עברה בחודשים האחרונים לידיים פרטיות. תצטרך להביא את האנשים של הפועל אקו כדי לרען אותם.
עברה לידיים הנכונות הפועל אקו?
תראה, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך דבר אחד. בידיים של העירייה, זה לא טוב שזה יהיה. כי העירייה לא יודעת לנהל קבוצת ספורט, כדורגל. כן. לא, לא, קבוצת
קבוצה,
כדורגל.
מועדון
זה,
כדורגל.
כן, מועדון כן. כדורגל. עשינו את זה בגלל אילוץ שהיה לנו, ועשינו את זה יפה. הקבוצה הייתה 5 שנים בליגת על, ירדה ועלתה מיד, ואז העברנו את הקבוצה לידיים פרטיות, בהזדמנות הראשונה שמישהו רצה אותה.
כן.
אבל להגיד לך שהקבוצה עכשיו בשיאה, לא, היא בליגת העל, זה הישג יפה בפני עצמו. מה יקרה? אני, אתה יודע, עד הדקה ה-90, בסוף סופרים את הנקודות.
כן.
שואל אותי אם אני חושב שהיא קבוצה טובה, לדעתי יש הרבה מה לשפר.
אוקיי.
ואני מאחל לה הרבה הצלחה.
גם אנחנו, שמעון לנקרי, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזאת. ראש עיריית אקו, תודה רבה.
תודה לכם.
וסוף שבוע מצוין.
שבת שלום לכולם.
תודה.